אומר כאן הרב, כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואה, לסליחה מקורית מטהרת, שבאה לא רק משועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בביטור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולם, ובלא שיקול של עוז, צדק ומשפט. כי אם התיקון כולל לסיבת החטאים. וכן, מה אומר לנו הרב במשפט הראשון? תיקון, כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואה. זה לא תיקון של עם ישראל בלבד, אלא תיקון של כל העולם. זאת השאיפה של כנסת ישראל. הביטוי כנסת ישראל מבואר ברב בסוף הספר, באורות ישראל, הרב כמה פעמים עומד על כך, מהי כנסת ישראל. אומר הרב, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. או במשפט בפרק הבא, כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. אז בעצם כנסת ישראל זה נשמת ישראל, נשמת כלל ישראל, שהיא הגנוז בה כל הבריאה, לא רק כל האנושות, כל ההוויה כולה. ובעולם הזה, אומר הרב, נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. כלומר, האומה הישראלית היא כביכול מבטא, נושאת את העניינה של כנסת ישראל המופשטת, הרוחנית, האלוקית, המקורית, השורשית. ופה בעולם, עוד פעם הרב אומר, כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כלומר, יש כל האנושיות, ויש הצד היותר רוחני שבאנושיות. הצד הכי עליון שבאנושיות, זוהי כנסת ישראל. זה המוח והלב שבאומות. אחר כך אומר הרב עוד פעם, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתורים מוגבלים. כלומר, כנסת ישראל, אין להגדיר אותה בגבולות. כוללת היא הכל. הכל מיוסד עד כלות נפשה לאלוקים. כן, המושג הזה הוא בעצם כולל הרבה, גם באופן גבוה מאוד מאוד, עליוני מאוד מאוד. הנשמה, התוכן הרוחני, העליון, הכללי, של כל המהות שאחר כך הולכת ומתפשטת ומופיעה בתור מציאות של הוויה, בתור בריאה שבעולם שכוללת את כל הבריאה כולה. ועל כנסת ישראל בשורש, היא השורש כאילו, היא התמצית, שורש של הכל. ובעולם הזה יש גם כן עם שהוא התמצית. של ההוויה כולה, וזה כנסת ישראל. אם כן, כיוון שזוהי כנסת ישראל, היא שואפת לתיקון העולם בכל מילואה, כי היא התמצית של כל העולם כולו. היא הלב, היא המוח של כל העולם כולו. ולכן היא שואפת לסליחה מקורית מטהרת. כלומר, לסליחה מקורית, יש סליחה לא מקורית. והרב מסביר מה זה סליחה לא מקורית. שבא לא רק משועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בביטור מידת חסד מיוחדה. כלומר, סליחה, כשמבקשים סליחה על חטאים, בעצם מבקשים את מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. כי בעצם מידת הדין אומרת שהחוטא צריך לקבל עונש. חטאים תרדוף רע. מי שחטא, אחראי על מה שהוא עשה, והוא צריך לשאת באחריות ובעונש. והבקשה צליחה זה בקשה לא צדקת, לא מושלמת. שזה בקשה של ויתור ומידת חסד מיוחדה. ויש הרבה מידות. יש מידת הדין, יש מידת הצדק, מידת, ולא רק מידת החסד, וצריך שלמות של 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 הופעה של כל המידות, לא חד צדדיות ולא התכללות עם כל המידות כולן, ולא שיקול של עוז צדק ומשפט. כלומר, זה כשבאים לבקש סליחה רגילה, לא זאת השאיפה השלמה של כנסת ישראל. כנסת ישראל שואפת לעקור את כל הקלקולים, את כל הירידות, את כל הנפילות מהשורש, שלא היה בכלל חטא. לא שהיה חטא וצריך עכשיו לסלוח עליו, לעשות תיקון מושלם משורש הנפילה. כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים, לא לחטאים, אלא לסיבה שבכלל הביאו לחטאים. והרב ממשיך. חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקידם לעולם, כמו שפסוקים ביחזקאל, הקדוש ברוך הוא יעביר את רוח הטומאה, וזה עניין כמובן שחלק מעניינה של הגאולה. אז חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. יש כאן איזו התבוננות. שמו של משיח קדם לעולם. עוד לפני שהיה העולם, היה כבר שמו של משיח, הרעיון, ירון של משיח. מה פירוש הדבר? למה? משיח זה בא לגאול. במידה שיש נפילה, צריך מה גואל שיגאל. והתפקיד של המשיח הוא לגאול. לא הייתה עוד שום נפילה, אז לא צריך גם מישהו יגאל. עוד לפני שנברא העולם, כבר נברא שמו של משיח. זאת אומרת שיש, הקדוש ברוך הוא כביכול הקדים רפואה למכה. עוד לפני שנוצר העולם, ולפני שהיו נפילות בעולם, שצריך עכשיו לתקן את הנפילות הללו, עוד לפני הכל, כבר נברא שמו של משיח, כבר היה, הוא קדם לעולם. והוא יכול לתקן את התיקון מהשורש. וזה חוק הטהרה לעניינו של משיח, להעביר את רוח הטומאה, מן הארץ, פירושו של דבר, לעקור את רוח הטומאה מהיסוד, מהשורש שלה. פרה אדומה מחפרת, והיא מטהרת מטומאת מת. נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בעלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ ומקטרוג הנבלה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה. מהנמחת האידיאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הבאות ממנו. פרה אדומה היא מחפרת. בעצם פרה אדומה מחפרת. פרה אדומה מטהרת. פרה אדומה משתמשים בה כדי לתאר מטומאת מת. מי שנטמא בטומאת מת הוא לא חטא. אין כהן נטמא. בטומאת מת הוא חטא, אבל אדם שאיננו כהן, שאיננו מוזהר באיסור לא להיטמע למתים, הוא לא חוטא. אבל אם רוצה להיכנס למקדש, לאכול קודשים, שלמים, מה שמותר לו לאכול, או בכלל להיכנס למקדש, הוא צריך לטהר את עצמו. וטהרה מטומאת מת כמובן אפשרית רק על ידי פרה אדומה. הנזרקה תפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי. למה נקראת פרה אדומה מכפרת? זה לא קורבן כפרה. אמנם נקראת חטאת, פרת חטאת. אבל שוב פעם נשאלת השאלה, למה היא נקראת בשם הזה? תפקידה לטהר, לא לכפר. חז"ל אומרים לנו שבמסכת מועד קטן, שלמה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה, לומר לנו מה הפרה אדומה מכפרת, אף מיתתם של צדיקים מכפרת. והשואל התוספות, פרה אדומה היא לא מכפרת. איך אפשר לעשות היקש שגם מיתתם של צדיקים מכפרת? הרי פרה בכלל לא מכפרת. והתוספות מביא המדרש שפרה אדומה בתוך מדרש היא בעצם באה לכפר על חטא העגל. מצוות פרה אדומה באה לכפר משל לשפחה שבנה תינף את הארמון, אז מי מנקה את זה? האמא שלו. האמא של הבן. הבן נחלך, האמא מנקה. העגל הוא הבן של הפרה. העגל עשה קלקולים, אז מה הפרה ומתארת? טוב, זה רעיון יפה, משל יפה, אבל גם הוא צריך הסבר. מה הקשר? על זה באמת מדברים, מפרשים, איך פרה אדומה באמת מכפרת על חטא העגל, זה לא כאן המקום ברגע זה. אבל על כל פנים, מדוע פרה אדומה נקראת מכפרת? היא צריכה להיקרא בעצם מטהרת. אז יש לנו אגדה. הרב בא ואומר שפרה אדומה היא מטהרת מטומאת מת. למה יש מיטה? בגלל החטא. בגלל חטאו של אדם הראשון. אדם הראשון חטא ונגזרה מיטה לעולם. לולא חטאו של אדם הראשון, אדם היה חי לעולם. אז פרה אדומה מטהרת מטומאת מת, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה. לסלק את את המוות בכלל. ולסלק את המוות, צריך לסלק את הסיבה של המוות. כלומר, המוות גורם לטומאה. כדי לסלק את הטומאה, צריך לסלק את המוות מן העולם, שלא יהיה מם, לא יהיה מתים, אז לא יהיה טומאה. וכדי שלא יהיה מתים, צריך גם את הסיבה למוות. הסיבה למוות זה החטא. אז עניינה כי של פרה אדומה היא בעצם לכפר על החטא שגרם למיתה. זאת אומרת, צריך תיקון שורשי כזה. לא רק לטהר. היא מטהרת מטומאה, שהטומאה נגרמה על ידי המוות, והמוות נגרם על ידי החטא, ועניינה לטהר את כל העניין הזה. לטהר את כל התהליך הזה. לסלק אותו מזה לכפר. בהעלאת העולם מעומק חטאו. ועוד איפה העולם מתחיל לחטוא? מחטא הארץ, מקטרוג הלבנה. לא רק לך, עוד לפני האדם הראשון היה העולם חטא. איך היה, מי יכול לחטוא לפני האדם הראשון? הארץ חטא, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל. מה הארץ חטא? שהקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ. עץ פרי עושה פרי למינו. בתוצא הארץ, עץ עושה פרי. הקדוש ברוך הוא אמר, עץ פרי עושה פרי. והארץ עשתה, והארץ הוציאה עץ עושה פרי. מה ההבדל? ההבדל הוא שהקדוש ברוך הוא אמר, עץ פרי שהעץ בעצמו יהיה פרי. לא רק פירות בודדים, או רבים, אבל צומחים מהעץ. והעץ בעצמו הוא אמצעי בשביל גידול הפירות. אלא עץ פרי עושה פרי. העץ בעצמו פרי, הוא גם יעשה פרי. עוד פרי עוד יותר משובח. אפשר לאכול את העץ והעלים והנפים והכל, וגם את הפירות. והארץ לא הקשיבה לצו האלוקי, ויוציאה עץ עושה פרי. איך יכול להיות דבר כזה שהיא לא שמעה? יש לה בחירה בכלל. מה תמון ברעיון הזה? ראשית כל, מה ההבדל בין עץ פרי ועץ עושה פרי? ההבדל הוא שהקדוש ברוך הוא רצה, כביכול, שהעולם יהיה בשלימות, שלא יהיה שום דבר שאין לו ערך עצמי, שהוא רק משמש בשביל דבר נוסף. כלומר, העץ הוא רק בשביל שיעשה פירות. אלא כל דבר שנמצא הוא בעל ערך עצמי. העץ בעצמו הוא פרי. הכל פירות. יש פירות, יש מדרגות פירות של פירות, אבל בכל אפשר, לכל יש ערך. אין שום דבר שהוא משמש אמצעי למטרה, שהוא בעצמו לא מטרה. הכל צריך להיות בשלימות. כי דבר שהוא אמצעי, פירושו של דבר, הוא לא מושלם, הוא רק יביא לאיזו מטרה נוספת, אבל הוא בעצמו לא דבר בעל ערך, בעל ערך. הוא לעצמו לא שווה. וכל העולם צריך להיות בשיא שלימותו, שלא יחסר בו שום דבר. אבל העולם לא מסוגל היה לזה. העולם הוא לא ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא שלם. העולם הוא לא שלם. העולם הוא פגום. העולם הוא בריאה, הוא נברא. הוא בעל גבולות. ריבונו של עולם הוא בלי גבול. ריבונו של עולם הוא שלם בתכלית השלימות. אבל הבריאה לא כזאת. אז כביכול, חזר כאן רוצים להסביר לנו כאן רעיון, שבעצם המגמה האלוקית, כביכול, שבסופו של דבר, שהבריאה תהיה בריאה מושלמת. אבל היא לא יכולה בתחילתה להיות מושלמת. זה אולי מגמתה לעתיד, אבל היא לא יכולה. היא מוגבלת. היא לא בריבונו של עולם, היא מוגבלת. על כן, יש לה חסרונות. היא לא יכולה להיות כולם בשלמות. היא מדורגת, יש בה צדדים מאוד עליונים, אבל יש גם בה צדדים תחתונים. יש חלקים שהם אמצעים אל המטרה, אבל לא כולם מטרה. זה חוסר שלמות, זה חטא. כל המושג של חטא, אנוכי יחתנה, מיידי תבקשנה. חטא זה חיסרון. והארץ חטאה, פירושו שבר, הייתה חסרה. כביכול היא חטאה. היא נבראת חסרה, לא שלימה, כי היא לא יכולה להיות שלימה. כלומר, מהמקור האלוקים משתלשל כאילו הוא שלימות, אבל כשיורד למציאות, המציאות היא נבראת, המציאות היא לא בריאה, והיא לא נבראת בתור דבר שלם. גם כתרוג הלבנה, גם כן יש כאן כביכול חטא. שהלבנה אמרה שאין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד. יש, העולם נברא תחרותי. לא יכולים שניים לדור ביחד, גם הלבנה וגם השמש, שיהיו שניהם מהירות בשווה, זה לא מסתדר. אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, איך היא? ומעטי את עצמך. אז כביכול גם כאן יש ציור רעיוני, שהעולם נברא בצורה כזאת שהוא כאילו יש בו ניגודים, יש בו תחרות, יש בו אי שלימות. ואז צריך לפתור את הבעיה הזאת, כי אין שני מלאכים, אז יש רק מלאך אחד. המגמה העתידית היא לתקן את ה... כלומר, עולם עניינו לעבוד ולהשתלם 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 עד שהוא יגיע למצב כזה שמסתלק את התחרות ושיוכלים שני מלאכים לשמש בכתר אחד והיה אור הלבנה כאור החמה והטעם העץ יהיה כטעם הפרי ויש כאין דברים כאלה טעם העץ כטעם הפרי חז"ל אומרים לנו שאתרוג טעם העץ כטעם הפרי. לא שזה ממש העץ אכיל, אבל יש בכל זאת טעם בעץ כמו טעם הפרי. אולי בעבר היה איזה דבר עוד יותר בולט. אז אנחנו אומרים לנו שמי שחרב את המקדש ניטל טעם הפירות. מה שאנחנו מרגישים היום טעם זה לא הטעם. היה פעם טעם אחר, טעם חזק, טעם הרבה יותר עוצמתי. וכנראה גם העצים יכול להיות, האתרוג, שטעם העץ כטעם הפרי. וזה המגמה העתידית, לשכלל את העולם על ידי העבודה של העולם, שהוא ילך וישתכלל וישתכלל וישתכלל, עד שהוא יגיע לחיבור לריבונו של עולם כל כך גדול, שהוא יתמלא על ידי או השם בצורה כזאת, יסיר את כל המחיצות שכאילו מבדילות בינו לבין ריבונו של עולם, והאור האלוקי יוכל להשפיע בשפע כזה גדול, שהתחרות מסתלקת, החיסרונות מסתלקים, וכביכול העולם כל הזמן מקבל את אור, האור האלוקי בשיא השלימות. זה מגמה עתידית. הפרה האדומה היא כאילו מרמזת אל המגמה הזאת. הפרה מחפרת במובן זה שהיא מסלקת את התומה שנגרמה על ידי החטא, שנגרמה על ידי המוות, שהמוות נגרם על ידי החטא. ועניינה של פרה אדומה, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, והיינו בהעלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ ומקטרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמכת האידיאל העולמי במציאות. כלומר, התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, בצד ובכוח, היה צריך להיות העולם כביכול שלם. אבל כשלוקחים לממש דברים, רעיונות, הולכים לממש אותם, נפגשים במציאות המוגבלת, ואז רואים שאי אפשר לממש את הדברים בכל השלימות. זה תהליך ארוך עד להגיע להשלמת הרעיון, בכל שלימותו. נתקלים בכל מיני מחסומים עיכובים, כל מיני מגבלות שאי אפשר, יש אדם שאיפות מאוד גדולות. כשבא לממש אותם, אז הוא רואה שזה לא ביום אחד. אז הוא צריך להתחיל באופן חלקי, חלק מהשאיפות. שלב שלב, שלב שלב. אם הוא יתמיד, בסופו של דבר יגיע למילוי השאיפות בכלל. אבל לא ברבת אחת אפשר, החלום של כל אחד יש לו חלומות ושאיפות מאוד מאוד גדולות. הוא רוצה לממש אותן. לשקוד ובלי להסיח את הדעת מהלימוד. לקיים את המצוות בהתלהבות עם כל הלב. הוא רצון עצום להיות בכל השלמות. הוא בא לבצע, המציאות לא נותנת לו. המוגבלות שלו עם הכוחות, יש לו כוחות שונים ומשיכות שונות, וצריך לאט לאט. בהתחלה מורידים את התיאוריה אל המציאות, אז היא מתקטנת. אבל כמובן, אם אדם לא יוותר, אז הוא בסוף יוכל להשלים את הכל. אם הוא רוצה ביום אחד, בשעה אחת להיות מושלם, זה לא יכול להיות. הרעיון הוא יפה, השאיפה היא גדולה, המימוש שלה הוא תהליך. תהליך ארוך, אבל התקדמות מתמדת, ובסופו של דבר אפשר להגיע אל כל החלום, אל כל הרעיון. אבל לדעת שזה בתהליך. גם העולם כולו. הרעיון, השאיפה של העולם, של הבריאה, שאיפה לשמות. בתוך טבע המציאות קיימת השאיפה לשלימות. העולם כל הזמן מתפתח ומתקדם. יש לי טבע כזה של רצון, למימוש עצמי, לפיתוח. והעולם כל הזמן מתקדם. היום, הטכנולוגיה, כל התחומים, האדם מקדם את העולם כל הזמן. בסופו של דבר, המגמה להגיע באמת אל הקרבת אלוקים היותר שלמה שאפשר. וממילא אל האור היותר גדול, ולשלימות, וממילא כל המציאות כולה היא תהיה בשיא שלמותה. אבל זה לא אפשר ברגע בהתחלה. אז כאילו היה הכרח, הנפילה הזאת של העולם בהתחלה הייתה כאילו מוכרחת. זה התחיל כבכל מהעץ ומהירח, ואחר כך מופיע באדם, שהוא לא מסוגל היה להיות בשלימות. עם כי יש לו כבר קצת אחריות על מעשה. אבל בסך הכל הוא אדם. ולא יכול להיות, הוא לא אלוקים, הוא לא יכול להיות שלם. אז ברגע הראשון. אבל המגמה שהוא יהיה יותר ויותר ויותר ויותר, עד שבאמת יגיע אליו. אל האפשרות הזאת להיות עושה רצונו של ריבונו של עולם ללא חטא, ללא שום נפילות. זאת המגמה שיחידים יחידי סגולה במשך הזמן כבר מגיעים אליה. ועניינו של העולם כולו להיות בבחינה כזאת. ואמר כולם צדיקים. אז אם כן, זה המציאות של העולם שהיה כאילו מוכרח. מוכרח ליפול. ומנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנחת האידיאל העולמי במציאות, ומה שהכשיר את החטא האנושי, וכל הצרות הרבות הבאות ממנו, מהחטא נובעים צרות. וכנסת ישראל שואפת לתיקון עולם בכל מילואו, לתקן את כל הנפילות הללו, להביא את המצב אל השורש, למקור העליון. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מטוהר, כלומר הכל, ללא שום חיסרון כלשהו. זה השאיפה של כנסת ישראל, שאיפת ישראל לבניין האומה, אומר הרב, לשיבת הארץ, היא שאיפה אל עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. עכשיו הרם מגיע לענייננו, אנחנו נמצאים בפרקי ישראל ותחייתו. אומר לנו הרב, שהשאיפה של עם ישראל לבניין האומה עכשיו, זה לא איזה שאיפה לפטר מהצרות של הגלות, לבנות איזה חיים חדשים יותר יפים ממה שהיה מקודם, שבחוץ לארץ אנחנו היינו משועבדים לאחרים ותלויים בחסדי אחרים ומוגבלים, ולא נתנו לנו לחיות את חיינו, ולא נתנו לנו בכלל לחיות, וסבלנו סבל. אנחנו עכשיו רוצים להשתחרר מזה, להיות עם ככל העמים, משוחרר, חופשי בארצו, ועושה מה שברצונו, ולא תלוי באחרים. ולא ניזוק על ידי אחרים. לא, לא זאת המגמה של תחיית ישראל. המגמה של התחייה היא תיקון כל העולם. גאולת ישראל היא שאיפה לגאולת כל העולם כולו. לא להשאיר שום דבר שלא מתוקן בעולם. שאיפה גדולה מאוד. והתהליך הזה שאנחנו כאילו נמצאים בתוכו, כן? תהליך התחייה, תהליך החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, הוא תהליך אדיר ועליון. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה של עומק הטוב החודרת כל היש בשורשו. כלומר, שאיפה היותר שלמה שיכולה להיות. לעומק הטוב מהשורש, שכל המציאות כולה תהיה טובה. לא זקופת לבינה מאיזה בניין, שזה סוג של עבודה זרה, של לקחת חלקיות. כל עניינה של עבודה זרה זה בעצם להתחבר אל איזה כוח שהקדוש ברוך הוא ברא, אחד מהכוחות הרוחניים כאילו, ולהתקשר איתו. זה משהו, זה עבודה זרה, לקחת חלק במקום לעבוד את השם שהוא מקור כל הכוחות כולם, כן? שם אלוקים, הוא מרגם את כל הכוחות כולם, והשם הזה הוא מתפשט, 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 ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אתה מצמצם את הכוח, כוחות, הכוחות, כוחות, 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 אתה עושה לזה כוח חלקי מתוך הכלל, זה אלוהים אחרים. זה עבודה זרה. זה הכוח אלוקי, אבל כוח חלקי, זה לא ריבונו של עולם, זה כוח שקדוש ברוך הוא נטע באיזה שהיא הופעה מסוימת. רוחנית, מזלות, כוכבים, שמש, או בריאות אחרות שהם, יש בהם איזה משהו שאפשר למצוא בהם איזה רמז לכוח עליון כלשהו. זה עבודה זרה. ישראל הם עובדים את השם. השורש של כל העולם כולו. כי אם פנייה שלימה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, לכוננו בתיקון. כלומר, לתקן את בניין שלם, לא חלקי. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים הטוב, אלא לחשוף את המקור, את המעיין החיים שלשד עץ החיים, עם כל שרשיו, גזעיו, ענפיו, פירותיו, ועליו משם יונק. ללכת אל השורש, לתקן תיקון שורשי, לא לקחת איזה ענף, ואותו לתקן. אפילו יותר מענף, גזע אחד מהגזעים, אלא את מעיין החיים, לחשוף את המקור, את מעיין החיים, שלשד עץ החיים עם כל שרשיו, זהב, ענפיו, פירותיו, ועליו משם יונק, ומשם יבוא רוח חיים, רוח חדש, ועולם חדש ייבנה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה עומדים לפנינו עם השם, כן יעמוד זרחם ושמכם. עם ישראל קיים לעולם כמו השמיים, ויש התחדשות של השמיים כביכול, וכך אתם גם עם עם ישראל. הרב אומר כאן, איך הוא מסתכל על התקופה? איך הוא מסתכל על המהלך הזה של מהלך התחייה? מהלך התחייה של עם ישראל, מהלך כלל עולמי. הוא מהלך הכי גדול ועוצמתי ושורשי שמתרחש במציאות. כל התופעות האחרות הן שוליות, הן קטנות. כל התנועות האחרות, הקומוניסטים והסוציאליסטים, תנועות עולמיות גדולות מאוד, חברתיות גדולות ועצומות, הדמוקרטיה וכו' וכו' וכו', כולם הן קטנטנות. הן הולכות לתקן עוד איזה שהוא משהו מתוך הצורך לתיקון הכללי. ובכל תנועה שקמה, יש לה תפקיד. היא עושה משהו בתיקון עולם. אבל משהו קטן. לבינה מבניין. ענף מתוך עץ. ענף קטן מתוך עץ. ועם ישראל הוא היסוד של כל המציאות. כנסת ישראל היא התמצית של המציאות. עניינה לתקן את הכל, את כל המציאות כולה. וכל תופעה שמתרחשת בכנסת ישראל, יש לה משמעות כללית, אדירה. ולכן, כשאנחנו רואים תופעה כזאת נפלאה, שעם ישראל מתחיל לחזור לארץ ישראל. הרב נמצא בתקופה שיש רק עשרות אלפים יהודים בארץ ישראל. אני חושב שכשהרב כתב את הדברים האלה, לא יודע אם היו 100,000 יהודים בארץ ישראל. לא יודע אם יפו הייתה עיר יותר גדולה מבית אל מבחינת מספר היהודים. אבל הרב ראה, מתרחש כאן בתהליך, ומה שקורה בעם ישראל צריך להסתכל בעומק, לא להסתכל בחיצוניות. עוד כמה זה, עוד עלייה של יהודים, בונים קצת את הארץ, מקימים כמה מושבות. לא, זה לא, לא תהליך קטנטן. זה תהליך אלוקי. ומה שהריבונו של עולם עושה זה דבר נצחי. מה שקורה בישראל זה דבר שכאשר בקשו בהנהגה האלוקית את כלל העולם. בשורש של הנהגה אלוקית את כלל העולם. כי זה עניינם של ישראל. לתקן את כל העולם. לתקן עולם ממלכות שדיים. ועל כן השאיפה של ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה עצומה. אולי אלה שבאים בה לא יודעים את זה, אבל זה לא משנה שום דבר. לא אולי, בוודאי הרבה מהעולים לארץ, עם כל ההתלהבות הגדולה שלהם, לא הסתכלו במבט כל כך גדול על כל המציאות. לא רק העולים שלא היו שומרי תורה ומצוות, גם אנשים שהיו שומרי תורה ומצוות לא ראו את העומק של התהליך הזה, מה הוא מבשר. והרב מסתכל לעומק, כי הרב יש לו עיניים טובות. הוא עומד גם על מגדל גבוה, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, פסוק אומר. כל צופייך, אנשים שהצופים עומדים למעלה, הם רואים כמובן הרבה יותר רחוק ממה שאלה שעומדים למטה על הארץ. והם רואים ואומרים, וואו, מתקרבים, משיח מתקרב. מי שלמטה לא רואה, לא רואים שום דבר, לא רואים שום דבר. אז הרב לא, הרב הוא לא עומד על מגדל, הרב הוא אסטרונאוט. הרב הוא רואה את כל הבריאה, את כל המציאות כולה. את כל המהלך האלוקי בתוך כל המציאות. וכמו שאסטרונאוט יגיד, תראו מה שאני רואה מכאן. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם. איזה עולם אחר, עולם נפלא וכו' וכו' וכו'. והרב רואה את התהליכים הרוחניים שמתרחשים. לא רק תהליכים הטכניים, הטכנולוגיים, החברתיים, הגלויים לעין האנושית, אלא ברוח קודשו הוא רואה מה המשמעות של התהליך הזה של התחייה. ולכן כל צעד שמתרחש כאן בארץ ישראל, זה צעד על משמעות עצומה, כי הוא חלק מהתהליך של כל תיקון העולם. והתהליך הזה התחיל עכשיו בתנופה, כאילו יש קפיצת מדרגה. עם ישראל כל הזמן נמצא בתהליך הזה. משיח היה כבר, שמו של משיח קדם לעולם. מגמת העולם זה אורו של משיח. כמו שחז"ל אומרים, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. כלומר, המגמה של העולם לתקן את עצמו, להגיע לשלמותו, זה רוחו של משיח. זה אורו של משיח שכל הזמן דוחף את העולם לתיקון לתיקון, וזה עובר דרך כל מיני שלבים גבוהים ונמוכים, ודרך כל מיני מנהרות לפעמים שלא רואים את התהליך, כי הוא מוסתר, אבל בסופו של דבר התהליך כל הזמן מתרחש. וכשאנחנו רואים פתאום איזה קפיצת מדרגה, איזה פריצה חדשה, כמו שאנחנו נמצאים בתהליך הזה, כמו שהרב רואה את זה, רואה את המגמה האלוקית הולכת ומופיעה בחידוש הופעה. זה עניינם של ישראל. ובדור הזה אנחנו נמצאים. וכשמסתכלים במבט כזה, כל המעשים מקבלים משמעות אחרת. כל מצווה שאדם עושה, פתאום מקבלת גודל. היא חלק מתהליך כזה נפלא. כל התקדמות רוחנית, כל שיפור במידות, כל דבר שאדם עושה, כשהוא נמצא בתקופה כזאת גדולה, המשמעויות של המעשים הן עצומות וגדולות. וכשאדם חי ככה, אז גם המעשים שלו יותר פועלים. כשאדם יודע את העוצמה של הדברים שלו, כשהוא יודע את הגודל של המצווה, כשהוא יודע את הגודל של השעה שהוא נמצא בה, כי כשאדם נמצא בשעה גדולה, המעשים שלו יותר גדולים. אדם לומד בשבת, אז יש ספרים שכתוב שזה לימוד בשבת, ערכו פי אלף מלימוד ביום חול, לימוד תורה בשבת. הזמן, הוא יש לו תפקיד. זמן התחייה זה זמן מיוחד. ולכן כל מעשה שאדם עושה טוב, הוא פועל גדול, דברים גדולים. אם הוא יודע את זה, הפעולה היא עוד יותר גדולה. וכמובן, גם מכותור זה קצרך אחריות גדולה, שלא לעכב את הגאולה, שלא לעשות מחסומים. כל חטא הוא עושה כאילו מחיצה, עוד מעצור בדרך. כל מצווה מצעידה אותנו קדימה. זה מה שהרב חי. הרב מספר לנו את הרוח הגדולה הזאת של עניינו של הדור הזה. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו.